פרשת ויתחנן. ויתחנן אל השם, והיית לאמור, השם אלוקים, תאכילות להראות את עבדך, את גודלך, ואת ידך החזקה, אברנה ואראה את הארץ הטובה. משה רבנו עסוק בתפילות כדי לבטל את הגזרה שנגזרה עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. חז"ל אומרים שהתפלל תקט"ו תפילות, כתוב תפילות, כדי לזכות להיכנס לארץ ישראל. למדו הלכות מהתפילה שלו. יקדים אדם שבח של הקדוש ברוך הוא לתפילה, יעסוק בשבח הקדוש ברוך הוא, דהיינו שידע לפני מי הוא עומד ומתפלל. אשר רבנו אומר, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכי גבורותיך. ואז הוא מבקש, ברנה והראה את הארץ הטובה. וכן בהלכות תפילה, הרמב״ם אומר, מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר, ועבדתם את השם אלוהיכם. מפי השמועה אמרו שעבודה זו היא תפילה, ונאמר, ולעובדו בכל לבבכם. אמרו חכמים, זוהי עבודה שבלב, זו תפילה. נפשחיים מוסיף, ולעובדו בכל לבבכם, זו תפילה, זוהי עבודה שבלב, זו תפילה. ובכל נפשכם, אז גם בכל נפשכם מתייחס לעבודה שכתובה לפני כן. אומר נפש החיים, תפילה צריכה להיות במסירות נפש, בכל נפשכם. טוב. אני אפרש בזה כמה הסברים. אבל כאילו, כמו שכתוב, והשפחה את נפשי לפני השם, שפיכת הנפש בכל נפשכם, שנראה תכף, בלי שום שיעור. כשאדם מתפלל, כל הנפש שלו נמצאת בתפילה, כל האישיות שלו, כל המציאות שלו מרוכזת בתפילה. הוא לא נמצא עכשיו בתוספות, בוודאי שהוא לא נמצא בדברים אחרים. צריך להיות כל כולו בכל נפשכם בתפילה. אחר כך הרמב״ם אומר שמניין התפילות הוא הוא לא מן התורה, ואין מניין התפילות מן התורה, ולא משנה התפילה הזאת מן התורה. תורה יש מצוות עשה להתפלל בכל יום תפילה כלשהי. הרמב"ן חולק. הרמב"ן אומר שיש מצוות עשה להתפלל בעת צרה, מצוות עשה של תפילה בעת צרה. שראו עזרא ובית דינו, שהעם, לא כל אחד יכול לערוך תפילה ולסדר תפילה כמו שצריך. אז לכן תקנו, ראה עזרא ובית דינו ככה, עמד ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. שלוש ראשונות, שבח להשם. שלוש אחרונות, הודיה. אמצעיות, יש בהם שאילת כל הדברים שהן כמו... לפניכם בהלכה ב' כותב חיוב מצווה זו כך הוא שיהיה אדם מתפלל ומתחנן בכל יום. הרמב״ם מדגיש בתוך חיוב התפילה מתפלל ומתחנן בכל יום. לא יעשה אדם תפילתו קבע אלא תחנונים לפני הבורא, לשון של משה רבנו, והתחנן אל השם. התחנן בכל יום, הוא מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם, בבקשה ובתחינה. אחר כך נותן שבח והודיה להשם יתברך על הטובה שהשפיע לו כל אחד ואחד כפי כוחו. זה כך נקרא. אומר הכסף משנה שיהיה אדם מתחנן ומתפלל. למד רבנו כן מדברים בפרק אין עומדים דרש רבי סמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך ישאל צרכיו, שכן מצינו במשה הכתיב השם אלוקים אתה אכילותה, כתיב את ראה ברנה וערה, וכיוון דמי משה רבנו עליו השלום למדנו כן אלמה מדאורייתא אחי. אז הכסף משנה אומר שהלימוד הזה שלמדו משה רבנו, שקודם כל, כל תפילה צריכה לכלול קודם כל שבח ואחר כך התפילה עצמה, זה דאורייתא. כלומר, מצוות עשה מדאורייתא להתפלל. איך צריכה להיות בנויה התפילה? באופן כזה, שבח ואחר כך תפילה. אבות, גבורות, קדושת השם, הרמב"ם אומר אלה שלוש ראשונות של שבח ואחריהן סדר הבקשות. אני רוצה לקרוא קצת בספר שזה לא בדיוק בסגנון שאנחנו רגילים אליו, קצת בסגנון אחר, צריכים לשמוע גם דברים. זה ספר שנקרא יסוד יוסף. יסוד יוסף, ספר שכתב אותו הרב יוסף, סד יוסף, הרב יוסף, אב בית דין דקהילת קודש דובנה. נפטר בראש חודש יר תף סמך. זאת אומרת, לפני 314 שנים, שין ודלת שנים, היה אדם גדול מאוד, צדיק גדול, עובד השם גדול מאוד, רבו שבא על קו הישר, ספר מפורסם, קו הישר, הספר שהתלמיד התפרסם יותר מהספר של הרב, אבל זה הרב, השורש של הדברים נמצא כאן. פרק ח' בו מבואר גודל מעלות התפילה, תפילה בכוונה ועונש המבטלה. הוא מעשה על זה. כל ספר הוא מצרף מעשיות, או מהגמרא, או מהזוהר, או מספרים של אחרים. חושבים שזה רק אצל הרבנים הספרדים, מספרים סיפורים, אז רואים שגם היה כך אצל האשכנזים.
המגיד
נדון. זה יודעים, המשלים, כן. ויבאר גודל מעלות הביטחון, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, זה חלק שני של הפרק. לא נכון. איתה בירושלמי פרק כמה דברכות, בירושלמי. זה שעומד ומתפלל, צריך שיכוון את רגליו. טרין המוראים, רבי לוי ורבי סימון, אחד אמר כמלאכים, אחד אמר ככהנים. אדם צריך לכוון את רגליו בתפילה, או שלומדים את זה מהמלאכים שנאמר עליהם ורגליהם רגל ישרה, או שלומדים מהכהנים שהם הולכים עקב בצד אגודל, עולים בכבש לא רצים אשר לא תגלה ערוות חלה. אז הוא עומד על כך, למה דימו את העומד בתפילה? אז אדם שנעמד לעמוד בתפילה, או שהוא דומה למלאך, או שהוא דומה לכהן שמקריב קורבן. ונראה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי התפילות במקום קורבן. על כן צריך לעשות עצמו ככהן, שלא לחשוב מחשבות זרות בשעת התפילה. דוגמת כהן, שלא יעשה קורבנו פיגול, ולא תימה ערעור עבירה דווקא, אלא אפילו ערעור מסע ומתן ושאר דברים, גם כן אסור. אומר, אדם צריך להיות כמו כהן. בבית המקדש המחשבה פועלת, המחשבה פועלת בקורבן, לא רק מה שאדם אומר, מדבר. זה בדרך כלל למדתם עכשיו מסכת נדרים, אז הכל הולך אחר הפה, תלוי מה אדם דיבר. מה שאדם חשב, חשב, אבל מה הוא דיבר, מה הוא אמר, הדיבור גומר את הדבר. אבל בקורבנות מחשבה פוסלת קורבן. אם הכהן רק חשב מחשבת פיגול, חשב להקריב אותו באופן אחר או חוץ למקומו, חשב, או הבעלים חשבו לאכול את הקורבן, או הכהן לאחר זמנו פסל את הקורבן, ביטל אותו על ידי מחשבה בלבד. במעשה הוא לא עשה, הוא עשה הכל כמו שצריך, הוא אכל אותו בזמן, אבל המחשבה פוסלת את הקורבן. אז הוא אומר, כך גם תפילה, תפילות הן כנגד הקורבנות, ואדם צריך בתפילה להיות כמו כהן שמקריב קורבן. ולכן כל מחשבה זרה שאדם חושב בשעת התפילה פוגמת בקורבן או פוסלת את הקורבן או את התפילה. ועוד אמרו, אחד אמר, כמלאכים. בכלל אדם צריך להיות כמלאך בתפילה, שאין עסקי העולם הזה ביניהם לחשוב בהם. אמר, אדם בכלל צריך להיות מופשט לגמרי מענייני העולם הזה. זה קצת דבר מוזר, בגלל שהתפילה נקראת חיי שעה, והתורה נקראת חיי עולם, והתפילה נקראת חיי שעה, שעוסקת בענייני חיי שעה. אדם מתפלל, רפאנו השם ונרפא, הושענו ונבשע. אז על מה הוא חושב? על המלאכים בשמיים? הם לא צריכים רפואה. על מה הוא חושב? חושב על עצמו, על מציאותו כאן בעולם. ברך השם עלינו את השנה הזאת, כל מיני תבואות על טובה, קיבוץ גלויות, ירושלים, צמח דוד, הכל ענייני עולם הזה. אנחנו מתפללים ענייני עולם הזה. אז מה פירוש שאדם צריך להיות מופרש לגמרי? גם בנפש החיים מתבטא ביטויים חריפים מאוד בזה, ביטול מוחלט של מציאותו, פירוש של מציאותו הפרטית. בזמן התפילה אדם צריך להיות מכוון כולו בתפילה על כלליות עם ישראל, על השכינה. כך מסביר בנפש החיים, שהתפילה צריכה להיות מכוונת לתיקון השכינה, לתיקון ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. בשביל מה? בשביל לגלות מלכות השם בעולם, בשביל לגלות כבוד השם בעולם, בשביל להאיר אור אמונה, אור עבודה, אור תורה בעולם, סלח לנו וכו' וכו', הכל כדי לגלות מלכות השם כאן בעולם. זה הכוונה.
בקשות עלינו, אבל
אז
שיהיה לנו רפואה כדי לגלות שם השם.
כן. כתוב פה בספר החינוך, כתוב בהערה, הוא כותב שהוא לא מצא את זה בספר החינוך, לעת עתה עוד לא מצאתי, אבל בקו ונקי מביא את זה גם כן, התלמיד שלו מביא את זה בשם רבנו בחיי בפרשת יתרו. אז בכל אופן הוא אומר, החושב בשעת התפילה בענייני כסף וזהב, אמצע התפילה, כמה אני אמור להרוויח היום, עובר עליו דלא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. אלו, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומצרף אליו בדרגה שווה, אתה מדבר איתו, אתה חושב על דברים כסף וזהב, לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. וכל אדם הופך את הכסף והזהב לאלוהים. פירוש שאתה עומד לנגדי, מדבר בלשון נוכח, ברוך אתה השם. פתאום חושב על, על כסף או על דברים מסוג זה. דע לך, אב הוא עובר לעזרות, דע לך, כי מבואר בזוהר פקודי, דיש חד ממונה, ושמו טהרי, שם תואר, אל. העומד על הפתח, אשר עוברים דרך שם תפילות של בני ישראל. תפילות שאנחנו מתפללים, דיבורי התפילות, הבל התפילות, צריכים לעלות למעלה. איך אומרים, שבעל שם טוב נכנס לאיזה בית מדרש, אז שאלו אותו, נו, מה, מה הרבי אומר פה על הבית מדרש הזה? הוא אומר, הכל מלא פה תורה ותפילה, הכל מלא תורה ותפילה פה, כל בית המדרש. מה הרבי מתכוון? הוא אמר, הכל נשאר פה, שום דבר לא עולה למעלה, הכל נשאר למטה על הארץ, כי הכל בלי אהבת השם ויראת השם. כשאדם עובד את השם בלי אהבה ויראה, אז כתוב שחז"ל אומרים שאהבה ויראה הם הכנפיים של כל מה שהוא עושה. האהבה והיראה הם נותנות כוח לדברים להתרומם. אם אדם עושה דברים שלא מתוך אהבה ויראה, אז גם שהם הוא לומד כל השס, אבל הכל נשאר פה, עולה למעלה. המפתח הוא בתחילו חימו. אז ואלה שעולים תפילות עולות, יש מהמלאך הזה עומד על הפתח שדרך שם התפילות נכנסות. וכשהתפילה, כך כתוב בזוהר פרשת פקודי, כשהתפילה עולה בכוונת הלב בלי שום ערבוב של מחשבות ענייני עולם הזה, אזי אותו הממונה פותח לשער בית התפילה ונכנסת להיכל אשר שם התפילות מתקבצות יחד, עד שנעשה מהם עטרה על ראש מלך מלכי המלכים. מין ציור כזה שהתפילות המשובחות, התפילות הנקיות עולות, ומהם נעשה כל יום ויום כתר לקדוש ברוך הוא. ואם התפילה היא מעורבת מחשבות זרות וענייני עסקי אדם, אזי ההוא ממונה דוחה אותה תפילה מהאי פיתחה, והיא אז לה ומשטת באלמה, והתפילה מסתובבת בעולם, טיילת בעולם.
גם עכשיו שדברי תורה?
מה?
גם עכשיו שדברי תורה?
גם
עכשיו שדברי תורה?
אם באמצע התפילה הוא עוסק בדברים אחרים, תכף נראה, הוא ידבר על זה גם, על מי שחושב בדברי תורה. מה? כן. עד שבא לידי ממונה אחד ושמו סהדי, אומרת, מלשון עדות, אני חושב, ואל, שהוא מעיד, ובידו כל התפילות שנדחו משאר בית התפילה, על ידי שהם מעורבבים במחשבות זרות, עסקי אדם, והם נקראים תפילות פסולות, וגונז אותם ההוא ממונה. אלה נגנזות. נו, אם הן פסולות, בשביל מה הן נגנזות? צריכים לבטל אותן, צריכים לשרוף אותן. אז אומר הזוהר שזה לא כך. גם תפילה שאדם מתפלל בלי כוונה, היא לא עבודה. עד כי זה האדם משים אל ליבו על מה שהתפלל הרבה תפילות בלא כוונות הלב לדיבור התפילות. וליבו היה חושב מחשבות אחרות. מה שגם רבי יהודה לוי בקוזרי מדגיש מאוד את העניין הזה של שימת לב לכל מילה ומילה שאדם מוציא מפיו בתפילה. כל מילה ומילה. כל מילה, כוונה בה ומחשבה בתוכה. כל מילה. אמרו לי שיש בית כנסת של הרב שריה דבליצקי. מישהו סיפר לי, שם מתפללים מילה, 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 מילה. פשוט אפשר להאמין. יש דבר כזה. אבל אם אדם התפלל לא כמו שצריך, הוא מתחרט על זה, ואומר בליבו, אוי לי, מה עשיתי? וכי זהו כבודו של אדוננו הגדול והנורא לדבר בפניו בלא כוונת הלב, וגודר עצמו לבלתי היות עוד מכשול זה אצלו, הוא מתפלל בכוונה. אזי תפילה ראשונה שעולה בכוונה היטב, מיד נוטה לה, הוא ממונה כל התפילות הפסולות הנזכרות, ומעלה אותה מעלה מעלה, עד שבא לאותה תפילה הגונה שראויה לעלות ומחבר אותם אליה, ועולים כולם בעדה כאחד קמי קודש הבריחו, ונעשים מטרה עם שאר תפילות ישראל הקשרים. הרי לך חסד גדול, חסד עצום, מהבורא ברוך הוא, בתפילה אחת נתקנה הכל. כמו שיש מושג של תשובה, של שגגות או זדונות, נהפכים לו לזכויות, ככה גם הוא אומר לגבי תפילה, אף על פי שאין ספק שיש אדם שפה היה טרוד ופה היה ככה והיו תפילות שלו, ברגע שהוא מתפלל תפילה אחת בכוונה, התפילה הזאת מרימה איתה את כל התפילות שהיו שלו בכוונה. ומי הוא זה אשר לא ישים אל ליבו אלה הדברים לגמול חסד לנפשו, וכל שכן שלא להקל בתפילה עצמה, חס ושלום. עכשיו הוא הלך, ומכל שכן, הוא אומר מכל שכן, שלא להקל בתפילה עצמה חס ושלום, אף שהוא חושק להתמיד בתורה. מכל מקום, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. ואל יאמר בליבו כי בעבור לימודו יוותר לו הקדוש ברוך הוא ביטול התפילה. אני יכול להיות בלי תפילה, חלילה לומר כן. בואו ראה מה שהובא בספר הולך תמים, שם ספר מאירת עיניים. הספרים לא כל כך מוכרים. הרב אברהם והגאון מורים יצחק חיות, תפס שין צדיק דלת, והוא מביא בשם ספר אחר, והוא מביא את זה בשם, וזה לשון מורנו ישעיהו. סיפר לי בשם רבי יהודה חסיד אשכנזי, זיכרונו לברכה, בימי הרמב״ם, זיכרונו לברכה, ושמו הולך בכל העולם בחסידות ובצפיות העתידות. רבי יהודה חסיד אשכנזי היה בימי הרמב״ם, ושמו הולך בכל העולם בחסידות ובצפיות עתידות. כי היה לו תלמיד הגון שנפשו חשקה בתורה חשק נפלא, עד שלא נפל לשינה במיטה. היה הולך לישון במיטה, אין על הסטנדר. ואם היה אוכל, למען שיחיה, היה ספר פתוח לפניו, עיניו פה, ולא היה מתפלל ברוב אהבתו את התורה, והיה חסיד רבו מזהירו תמיד, ואמר לו, עשה כל מה שתרצה באכילה ובשתייה. ידע כנראה את כוחו, אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו צריך אכילה, צריך שתייה, צריך גם בין הזמנים. שלומד במאמצים כל השנה, צריך גם את הרווחים האלה. רווח, תשים בין עדר לבין עדר. אז הוא אמר לו, תעשה מה שתרצה, באכילה או בשתייה, אל תאכל, אל תשתה, כי זכות התורה אצלך ומצליחה ותשמוך ותחייך. אמנם לא תפשע בתפילה, כי היא, התפילה, תטבע אלבונה לפני המקום ברוך הוא. זה גדר כזה. ויאנשו שונאי ישראל. ועל כל פנים תהיה זהיר בתפילה יום ולילה, כל תפילות בעונתם. ולא השגיח התלמיד את דבריו. אמר בקול הוא שומע לרבו, זה הוא לא ישמע לרבו. זה יקבל מאוד. אמרו שלא עברו ימים רבים, כבר לא היה צעיר, התלמיד הזה כבר נהיה אדם בוגר. הלך מהבית, קצות שחזר, מצא דבר נורא והיום, דבר, אסון נורא והיום קרה לו בביתו, ונתאבל על זה ימים רבים. והבין שזה בגלל זה, זה היה בתוך מקום התפילה שלו, ואחר שראה, בתוך מקום התורה שלו, אחר שראה שהשגחת הפרטיות בביטול התפילה, חזר להתפלל כדת וכהלכה. לכן חזור הוא מפעלות אלוקים ששם לו חוק ומשפט על אותן אנשים המזלזלים בעניין התפילות ונוהגים בקלות, זלזלים בתפילה ולהעביר אותה, וכל העם ישמעו ויראו. על כן מה מאוד יש פחד ורטט בעלותו אליבו ימים רבים שעברו תפילות הקבועים בכל יום מבלי בינה. שומע זאת יבכה ויבקש רחמים מאת השם יתברך ברוך הוא, להסיר ממנו כל ערבובים המבטלים כוונת התפילה, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא בדמעות, שיזכה להתפלל כמו שצריך, כי תפילה בדמעות חשובה וקרובה מאוד להתקבל. כידוע על פי מאמרי חכמנו זיכרונם לברכה וכו'. אני רוצה עוד... מה? תלוי במדרגה שלו, אין... שערי דמעות לא ננעלו. כשאדם בוכה בתפילה, אז התפילה הזאת יש לה כוח מיוחד. התפילה שנובעת מעומק הלב. בואו ראה איך כיוונו הראשונים זיכרונה וברכה בתפילתן. איתה בירושן מדי ברכות, פרק אין עומדין, אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, מובא גם הסיפור בבבלי, אבל שם, שהיה עומד ומתפלל, ובא נחש ויקישו, ולא הפסיק את תפילתו. והלכו ומצאו אותו נחש מוטל על פני חורו, אמרו לתנדב, רבי, לא הרגשת שעומד נחש? אמר להם, יבוא עליי ממה שהליבי מתכוון בתפילה אם הרגשתי. כאילו חלילה יקרה לו משהו, מרוב שהוא היה שקוע בתפילה, הוא לא הרגיש, לא ראה שום דבר סביבו. כתוב על רבי יעקב אבו חצירה, שהיה מעריך מאוד בתפילות, היה מעריך מאוד בתפילה. זה לא הפריע לו להיות מגדולי הדור. בניגלה, בניסטר, בכל חלקי התורה, היה מענקי עולם, והיה מעריך מאוד בתפילה. אז אחת אמרו, בואו נראה מה, הוא כל כך מרוכז, היו כל מיני בלגנים בבית הכנסת, הוא לא שומע כלום. הלכו עם רובה מאחוריו, ירו מאחוריו עם רובה, ירו יריות. הוא לא זז. רק כך אמרו לו, הוא לא ידע משום דבר, לא שמע כמו, לא יש שום דבר. היה נמצא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עוד נקודה אחת אני רוצה שנוגעת לנו. הוא אומר ששירות ותשבחות, כשאומרים שירות ותשבחות צריכים לומר אותם בשמחה, בחשק, בפרט בעלותינו על ליבנו השגחת הבורא יתברך ברוך הוא עלינו, אשר אין אדם מרגיש בניסים ונפלאות הנעשים לנו וכולי. ואז הוא אומר, ולזה תקנו לומר מזמור לתודה בכל יום, על שבכל יום נעשים לנו ניסים, ועל כן באומרו מזמור לתודה יכוון לצאת ידי חובת חיוב הבאת תודה על הניסים שנעשו לו ואינו מרגיש בהם. על אחת כמה וכמה אנחנו שעברנו כעת תקופה של ניסים עצומים, ברוך השם פה בבית אל, אז כמעט ולא ידענו מה זה הזקה, לא יודע אם הייתה פעם אחת, פעמיים, הזקה שחשבנו שאולי נזכה לשמוע את האמבולנסים מרמה לנוסעים, אבל לא, לזה לא זכינו. ובכל אופן, כמה ניסים ונפלאות, כמה ניסים ונפלאות היו לעם ישראל בתקופה הזאת. לא מדבר על החיילים, את זה אנחנו גם שומעים, אבל בארץ ישראל כולה, עצם העובדה של הכיפת ברזל, גם זה נס גדול, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. יזכור שהקדוש ברוך הוא שנותן לנו את היכולת, מדינונת כזו קטנה, עם כזה קטן, תרוד ועסוק ומה לא, ומה, איזה מציאות שהייתה לפני כן, כמה פירודים ומחלוקות. ובתוך כל זה עם ישראל זוכה להתקדם ולהתקדם ולהשיג השגות ש... כמעט אפשר לומר ששום מדינה בעולם לא משיגה אותם. מן הראוי בהחלט, יכול להיות שצריכים לעשות איזה אירוע מרכזי של כל עם ישראל, להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים ועל הנפלאות שהיו במלחמה הזאת, פלאים עצומים. באופן ממש מופלא עצום. שלא נפגעו כמעט, כמעט ולא נפגעו אנשים. והטילים, אני מתכוון, לא. ודאי שאנחנו צריכים תודה גדולה, אז הוא אומר שכשאנחנו אומרים כל יום מזמור לתודה, צריך להתכוון במזמור לתודה, כאילו שאנחנו מקריבים קורבן תודה. להתכוון לצאת ידי חובת חיוב הבאת תודה על הניסים שנעשו לו ואינו מרגיש בהם. ונוסיף פה בהערה שגם במודים אנחנו לך, שם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת, ערב, בבוקר וצהריים. ונזכור להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיו ונפלאותיו.